יום שישי לפרשיות אחרי קדושים.
וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו. מה הכוונה לא תונו אותו? מסביר רש"י, לא תונו מעט דברים. דהיינו, לא לצער את הגר בדיבורים. לא תאמר לו, אמש היית עובד עבודה זרה, ועכשיו אתה בא ללמוד תורה שניתנה מפי הגבורה, אז בזה אתה יכול לצער אותו, אז אסור לעשות את זה, זה הונאה של דברים. פסוק למדלת מסביר לנו בהמשך לפסוק למדגימל למה צריך להיות זהיר כל כך לגבי הגר. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. מסביר רש"י שמה החיבור בין פסוק זה לפסוק הקודם, כי גרים הייתם מום שבך אל תאמר לחברך, כיוון שאתם בעצמכם הייתם גם כן גרים, אז זה לא מן הראוי לגנות את הגר באותו עניין ממש. אני השם אלוקיכם, לשון רבים הכוונה, אלוקיך ואלוקיו אני, גם שלך וגם של הגר. פסוק למדי, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. אומר רש"י, לא תעשו עוול במשפט, אם לדין, אם הכוונה כאן זה אמירה לדיין, שהוא צריך במשפט להיות זהיר, אומר רש"י, הרי כבר נאמר לא תעשו עוול במשפט, למדנו כבר בשיעור של יום שני, כתוב שם לא תעשו עוול במשפט, למה צריך להיות עוד הפעם אותו משפט, אותו ביטוי ממש? ומהו משפט השנוי כאן, למה היא מתכוונת פה התורה? אומר רש"י, היא עמידה והמשקל והמסורה. פה הכוונה משפט אדם שהוא איש עסקים, שהוא מודד לאנשים, מוכר לאנשים, פה המדידה צריכה להיות מדויקת. מלמד שהמודד נקרא דיין, שאם שיקר במידה, הרי הוא כמקלקל את הדין. מי שמשקר במדידה הוא כמו דיין שמקלקל את הדין ונותן פסיקה לא נכונה. וגם כאן אומר רש"י את אותם כינויים שהוא אמר על דיין, שהוא אמר יש לו 5 כינויים, חוזר עליהם גם פה. וקרוי, אבל סנוי ומשוקץ, חרם ותועבה. רש"י כאן לא חוזר את המקורות, למדנו את זה כבר בשיעור של יום שני, ורש"י מביא את הפסוקים על אותם 5 כינויים. כאן מוסיף רש"י דבר שהוא גם לגבי המודד וגם לגבי הדיין, וגורם לחמישה דברים האמורים בדיין. מטמא את הארץ, ומחלל את השם, ומסלק את השכינה, ומפיל את ישראל בחרב, ומגלה אותה מארצם. אדם שמקלקל את הדין, גורם לאותם 5 דברים. עכשיו רש"י מסביר מהם 3 הדברים, מידה, משקל ומסורה, שעליו מתייחס הפסוק. במידה זו מידת הארץ, כשאתה מוכר שטח אדמה, אתה מודד לו את החלק שאתה רוצה לתת לו, זה נקרא מידה. במשקל כמשמעו, אתה שוקל לו פירות, ירקות וכדומה. ובמסורה זו, אומר רש"י, היא מידת הלך. יש שאתה מוכר לו דברים נוזלים, אז המדידה של ליטר וחצי ליטר וכדומה, זה נקרא מסורה. ומשקל זה מדידה של דברים יבשים. פסוק למדוו, בהמשך לזה, אומרת לנו התורה, מוזני צדק, הבני צדק, איפת צדק, והין צדק יהיה לכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אומר רש"י, אבני צדק הם המשקלות ששוקלים כנגדם. כשהיו שוקלים אז היה אבן שהמידה, המשקל של האבן הייתה ידועה, נגיד אבן במשקל של חצי קילו ושל קילו, הצד השני אתה שם את הפרי וכדומה, ואתה היום כבר לא מכירים, זה היום הכל אלקטרוני, אבל בזמנם שהיה משקל של אבנים. איפה היא מידת היבש, הין זוהי מידת הלך. אותו רעיון, רק זה הבדל בין דברים יבשים לדברים נוזלים.
פסוק
למדעי,
הוא מכוון לכל העם כאילו?
כן, כן, לכל אחד ואחד.
בינם לבין
עצמם. בינם לבין עצמם, בדיוק. שצריך להיות זהירות, במידות, במשקלות, וזה גם העניין של פסוק למדבר. אשר הוצאתי אתכם על מנת כן. זאת אומרת, העניין הזה של מידות ומשקלות בצורה מדויקת, זה אחד המטרות של יציאת מצרים. הוציא אותנו ממצרים כדי שנהיה זהירים למדוד נכון במסחר בין אדם לחברו. דבר אחר, אני הבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור. במכת בכורות, שמתו רק הבכורות, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני הבחנתי מי נולד כבכור ומי לא כבכור, ואני הנאמן להיפרע ממי שתומן משקלותיו במלח להונות את הבריות שאין מכירים בהם. אדם שתומן את המשקולת, את האבן הזה במלח, אז הוא גורם לשנות את המשקל הסגולי של האבן, וממילא יהיה גם הטיה במשקל לאחר מכן. יש בזה במפרשים מה המלח גורם, הוא גורם שהוא יהיה שוקל יותר, או שהוא מחסיר ממנו שיהיה פחות. כתוב במפרשים שתלוי כמה זמן הוא נמצא במלח, יש מצב מסוים שהמלח דווקא מכביד עליו, יש מצב שהמלח מקל מעליו. על כל פנים זה ודאי שהוא מקלקל את המשקל הסגולי של האבן, ולכן אדם צריך לדעת שזה, הוא כאן מתעסק עם הקדוש ברוך הוא באופן שהוא אומר לו, אני נאמן להיפרע. פסוק למדזיין, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, אני אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, ולבני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך, מות יומת, עם הארץ ירגמו באבן. ורשי, ולבני ישראל תאמר, עונשין על העזרות. צריך כאן להודיע להם על אותם עזרות שלמדנו עליהם כבר בפרשת אחרי. את המושג הזה למשל של מולך, כן. היה לנו כבר בפרשה הקודמת, כן. שהיה כתוב שמה בפרק י"ח, פסוק כ"א, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך. אז פה יש את העזרה על הדבר, כי כל עונש צריך להיות לו גם בנפרד עזרה. מות יומת בבית דין, ואם אין כוח לבית דין, עם הארץ מסעין אותם. מי זה עם הארץ? עם הארץ זה לא במובן שאנחנו משתמשים עם הארץ כביטוי לאנשים שלא למדו ולא יודעים, אלא עם הארץ כאן זה לשון של כבוד. מה הכוונה עם הארץ? אומר רש"י, עם שבגינו נבראת הארץ, העם הזה שכל העולם נברא בשבילו, זה עם ישראל, קוראים להם עם הארץ. דבר אחר, פירוש נוסף לעם הארץ, וגם הוא פירוש שמכבד את העם, עם שעתידין לירש את הארץ על ידי מצוות הללו. העם הזה שיהיה זהיר באותה מצוות יקבל את ארץ ישראל.
מי קרא לבור ועם הארץ?
יש את המושג עם הארץ, שזה בלשון חכמים, ששם הכוונה לאדם שלא למד מספיק ויודע רק ראשי פרקים ולא מבין את עומקם של דברים, זה נקרא עם הארץ. בור זה אחד שבכלל לא למד. פה עם הארץ זה דווקא כינוי של חיוב ושבח.
רש"י לא מסביר שעם הארץ אחד שלא למד.
כאן רש"י מסביר את המובן עם הארץ בפסוק שלנו, שכאן המובן עם הארץ זה כמובן חיובי.
אז אמרת.
פסוק ג', ואני אתן את פניי באיש ההוא, והכרתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך, למען תמה את מקדשי ולחלל את שם קודשי. מרש"י, אתן את פניי, פניי שלי, כמו שכבר למדנו את אותו ביטוי לפני זה, בפרק י"ז היה גם ביטוי דומה. פונה אני מכל עסקיי ועוסק בו. באיש, למה כתוב לשון יחיד, אומר רש"י, ולא בציבור, שאין כל הציבור נחרטין. אם יש בעיה ועונש וכיליון זה ליחידים, הקדוש ברוך הוא לא מחלה חלילה ציבור שלם. כי מזרעו נתן למולך, למה צריך להוסיף את המשפט הזה כרגע? אומר רש"י כך. לפי שנאמר, שקראנו קודם בפרשה קודמת את העניין של מולך, וכתוב עוד הפעם בספר דברים שנלמד בעזרת השם, גם שם כתוב את העניין של מולך. ובספר דברים, כשכתוב את העניין של מולך, איך התורה כותבת שם את הלשון? כי בפרשת אחרי גם היה כתוב את הלשון, מזרחה לא תיתן להעביר למולך. גם אצלנו כתוב, כי מזרעו נתן למולך. אבל בספר דברים שזה כתוב, שם יש לשון שונה. שם כתוב, מעביר בנו וביתו באש. אז אם היה לנו רק את הביטוי בנו וביתו, היינו יכולים לטעות, שאם אדם מעביר את בנו למולך, אז הוא עובר את האיסור ומקבל את העונש הכתוב פה. בן בנו ובן ביתו מניין, איפה נדע שגם כל אחד מצאצאה, וזה לא משנה גם נכד ונין וכדומה, גם פה הוא צריך להיות זהיר לא לעשות את זה, והוא יקבל את העונש שכתוב. תלמוד לומר, לכן כתבה התורה, כי מזרעו נתן למולך. מזרעו נתן למולך זה אומר
כל
זרע שיש לו. זרע פסול מניין. מאיפה נדע שאפילו אם יש לו זרע פסול, זאת אומרת יש לו בן אולי ממזר או נכד ממזר, והוא פסול, וגם אף על פי כן אסור להעביר אותו למולך, מאיפה נדע? תלמוד לומר, חזרה התורה עוד הפעם, ועוד מעט נראה זה בפסוק ד', בפסוק הבא, כתוב עוד הפעם את המילים מביתיתו מזרעו למולך. למה צריך להוסיף עוד הפעם את הביטוי ביתיתו מזרעו למולך? לרבות, פעם נוספת המילה מזרעו, שלא משנה אם הוא כשר או פסול, אסור להעביר אותו למולך. למען תמת מקדשי, למי הכוונה מקדשי? כאן אין הכוונה מקדשי לבית המקדש. שאדם שמעביר את בנו למולך, מעביר, מכניס תומה לבית המקדש. מה זה קשור פה לבית המקדש? אנחנו מדברים כאן על מצב נתון שמישהו מעביר את זרו למולך, בית המקדש בכלל לא קשור לפה לכאורה. לכן באמת מסביר רש"י שמה הכוונה פה מקדשי, באמת אין הכוונה לבית המקדש. למען תמת מקדשי, מה הכוונה? את כנסת ישראל שהיא מקודשת לי. כאן הכוונה במקדשי לא לבית המקדש, אלא הכוונה היא לכנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? כנסת ישראל הכוונה לעם ישראל, למקור נשמות ישראל, זה נקרא כנסת ישראל, שהיא מקודשת לי, שזה מקודש לקדוש ברוך הוא. וכלשון, כמו שכתוב ביטוי דומה שנלמד בעזרת השם בפרק הבא, כתוב גם שמה, ולא יחלל את מקדשי. מה הכוונה ולא יחלל את מקדשי שכתוב שמה? גם שמה הכוונה לעבודות של קודש ולא לבית המקדש. אז רואים שלפעמים התורה יכולה להשתמש בלשון מקדש ולא הכוונה בית המקדש אלא מקור הקדושה. פסוק ד', ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך לבלתי עמית אותו. אומר רש"י, ואם העלם יעלימו, מה זה הלשון הכפולה העלם יעלימו? אומר רש"י, אם העלימו בדבר אחד, סוף שיעלימו בדברים הרבה. צריך לדעת שאם בית הדין יעלימו מדברים קטנים, אז זה יגרר שבסופו של דבר יעלימו בדברים גדולים. אם העלימו סנדרי קטנה, סוף שיעלימו סנדרי גדולה. אם הסנדרי הקטנה תעלים דברים שהם ממונים עליהם, זה יגרום לכך שהסנדרי הגדולה גם הם יעלימו. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים בדרך אגב לימוד שגם אצל האדם בתוך תוכו וגם בכלל לות עם ישראל, זה ממש יש השפעה מאחד על השני וממעשה אחד על השני. כשאדם קטן אפילו עושה משהו מסוים, זה כמו תגובת שרשרת, זה יכול לגרום שמישהו אחר במקום אחר גם ייקשל בדבר גדול יותר. כי כולנו בעצם כחטיבה אחת, כשיש קלקול בנקודה אחת זה משפיע על כל הגוף, זה בעצם גוף אחד שלם. פסוק ה', אז מה התורה אומרת? שאם העלם יעלימו, אז ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם. אומר רש"י, מה זה במשפחתו? מה קשור העניין למשפחה שלו? הוא עצמו העביר מזרעו למולך, הוא צריך לקבל את העונש, למה כל המשפחה? אמר רבי שמעון, וכי משפחה מה חטא? אלא ללמדך שאין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולם מוכסין, שכולם מחפין עליו. מה זה מוכס? מוכס זה אדם שממונה על המכס. המלך היה מעמיד אנשים לקחת מכס, ומדובר באדם כזה שהמלך אין לו אחריו מעקב כמה הוא לוקח וממי הוא לוקח, אלא הוא אומר, אתה תקח מכס, תביא לי מה שלקחת, ולא נכנס המלך לפרטים. בדרך כלל מוכס כזה הוא גם גזלן, מכיוון שאין עליו פיקוח, אז הוא לוקח מה שהוא לוקח ואיך הוא לוקח. אז כתוב שאם יש במשפחה מוכס אחד, אז כל המשפחה נחשבים כמו מוכסים. למה? כולם מחפים עליו, כי אם הם לא עוצרים אותו, אז הם שותפים לפשע. לכן אם כתוב שאם העלימו המשפחה והעלימו כולם את העניין, אז כשמגיע לעונש, אז כולם מקבלים ביחד איתו. והכרעתי אותו, אומר רש"י, מה הכוונה? למה נאמר? לפי שנאמר ובמשפחתו, מכיוון שאמרנו קודם, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, זאת אומרת שגם המשפחה נענשת, יכול, יהיו כל המשפחה בעיקרת, אז מה, כל המשפחה תקבל קרת? לא, תלמוד לומר אותו, והכרעתי אותו, את העונש הכבד שזה קרת, זה יהיה למוחס, כן? למי שהעביר למולך. אותו בעיקרת, ולא כל המשפחה בעיקרת, אלא באיסורים. כל המשפחה תקבל את עונשם בצורה של איסורים. קרת זה ספציפית לחוטא בעצמו. לזנות אחרי המולך, למה צריך להיות כתוב פעם נוספת את המילה לזנות אחרי המולך? הרי ברור לנו שמדובר כאן על מולך. יש לנו כבר שלושה פסוקים, בג' ובד'. למה ב' צריך להזכיר עוד פעם את המילה המולך? אומר רש"י, לרבות שאר עבודה זרה שעבדה בכך, ואפילו אין זו עבודתה. צורת העבודה הזרה הזו של מולך היא כל כך אמורה, שגם אם הם יעשו את זה לעבודה זרה אחרת, שבעבודה זרה אחרת, הכללים איך שעובדים אותה הם שונים. ואם אדם יעשה לעבודה זרה אחרת את הצורת העניין הזה, כמו שעושים למולך, זה כאילו הוא עשה את זה למולך, וזה חמור מאוד. פסוק ו', והנפש אשר תפנה אל האובות ולעידונים לבנות אחריהם, ונתתי את פניי בנפש ההיא והכרעתי אותו מקרב עמו. זה כבר למדנו את העניין הזה קודם. למה התורה חוזרת על זה עוד הפעם? אז רש"י לא צריך להגיד עוד הפעם, כי כאן זה העזרה, ופה זה מקום אחד זה העזרה, מקום אחד זה העונש. פסוק ז', והתקדישתם ויתם קדושים כי אני אדוני אלוהיכם.